לא, לא אומרים תחנון מחר. מחר כן, מחר כן, סליחה. מחר זה לא ערב פורים, כן, מחר אומרים. כן, מחר אומרים. אני התבלבלתי מכל שנה. כן, כל שנה בזה לא אומרים. יש לנו מצוות סעודת פורים, ויש לנו מצוות חייב איניש לבסומה עד ללא ידע, בן ארור אמן לברוך מרדכי. אז נתחיל במצוות מגילת פורים. יש לנו מצווה ליהודי, חייב אדם לקרוא את המגילה לילה ויום. אני לא זוכר את הפסוק שהגמרא אומרת, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. מצוות מגילה היא מצווה מדברי קבלה. היא מצווה חשובה, מיוחדת, נדירה, פעם בשנה, ולא קלה לביצוע. מה זה מצוות מגילה? אנחנו באוויר, הרב משה? יופי. מצוות מקרא מגילה, על מקרא מגילה. בעיקרון, כל יהודי ויהודיה, גם נשים חייבות, גם אם היו באותו הנס, ועד רבה, נשים חייבות בגלל שהנס נעשה על ידם, על ידי אסתר, שהייתה שליחה טובה להושיע את עם ישראל. אליהו, תאכל גרעינים? תהיה רגוע. כן, היום באת, נראה לי, לקחת איזה 3 אקסל לפניכם, שקט. עכשיו ככה. אז יש לנו מצווה לקרוא את המגילה. שימו לב, רבותי היקרים, כל אחד ואחד מכם חייב לקרוא את המגילה מתחילתה ועד סופה. מהפסוק, ואי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, שם הולך מהודו ועד כוש, 7 ו-20 ו-100, מדינה, מהפסוק הראשון, ועד פסוק האחרון. מה הפסוק האחרון? לא זוכר את הפסוק. ורצוי לרוב אחד. זה כמרדכי יהודי, גדול היהודים, ורצוי לרוב אחד. זה חובה על כל יהודי לקרוא מתחילה ועד סוף. מהתחלה ועד הסוף. אבל איך המצווה לקרוא את המגילה? המצווה היא ככה. המצווה לקרוא את כל המגילה מתחילתה ועד סופה, וצריך לקרוא אותה מתוך מגילה כשרה, דהיינו, שכתובה על קלף, שכתובה בדיו, עם כל הכללים של כתיבת מגילה, ומתחילתה ועד סופה, כלומר צריך לקרוא את המגילה מתחילתה ועד סופה מתוך מגילה כשרה. עכשיו, יש לנו בעיה. רוב האנשים אין להם מגילה כשרה. הרבה אנשים לא יודעים לקרוא את המגילה בדקדוקיה. ונשים בוודאי ובוודאי שלא רגילות במקרא מגילה, אז גם הן לא יודעות. אז איך נצא ידי חובה? לכן נהגו שהחזן קורא, מדין שומע כעונה, מוציא את כולם ידי חובה. מדין שומע כעונה. כלומר, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, לא לשמוע כל שופר כמו בשופר. בשופר אין מצווה לתקוע בשופר. יש מצווה לשמוע כל שופר. במקרא מגילה אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על מקרא מגילה. כלומר, יש לי מצווה לקרוא מגילה. לא לשמוע מגילה, לקרוא מגילה. אבל אני לא יכול לקרוא, אין לי מגילה. אני לא יודע את הקריאה בדקדוקיה. אוקיי, אז תשמע, שומע כעונה. יש לנו כלל בכל התורה כולה, שומע כעונה. למשל, אתם עכשיו לומדים תורה, אתם לא מדברים, אתם יושבים, דוממים, מדין, איך אתם יוצאים מדי חובה בלימוד תורה? התשובה היא, שומע כעונה. אתם שומעים דברי תורה, וממלא שומע כעונה. אותו דבר במקרא מגילה. מקרא מגילה שאנחנו יוצאים היום מדי חובה, חייב, יוצא ידי חובה, מדין שומע כעונה. עכשיו, כמה כללים חשובים? קודם כל אומר הרשב"א ואומר הר"ן. מי שלא קרא מילה אחת במגילה, לא יצא ידי חובה. חומרה גדולה. אני חוזר. מי שלא קרא מילה אחת במגילה, לא יצא ידי חובה. לומדים את זה מהפסוק, וכי החשטרנים, יש איזה מהלך בגמרא, שהרשב"א והביא אותו הר"ן, לומדים את זה שכל מי שדילג על מילה אחת במגילה, אפילו ועת, ועזת, ועת פרשנדת, ועת דלפון, ועת אספת, ועת פורת, ועת הרידה, ועזת הסרט בני אמן, ועת, דילגת על ועת, דילגת על ועת, לא יצאת ידי חובה. מה? לא, נשמת, יצאת ידי חובה. אם נשמת, יצאת ידי חובה. אבל אם דילגת, דילגת על ועת, על המלך, כל מילה במגילה, לא, רגע, רגע. לא יצאת ידי חובה. לא יצאת ידי חובה. עכשיו, מה הנקודה הכי חשובה במקרא מגילה? שאם אתה חולם, וככה באמת הלכה למעשה, אם אתה חולם באמצע מקרא מגילה, אתה חולם באמצע מקרא מגילה, כלומר, חלמת עכשיו, על הספינג'ים שאשתך מכינה לקראת פורים. חלמת עכשיו על אתונה. בחור צדיק בא אליי, אומר לי, הרם, אני נוסע מוצא שבת לאתונה. איך הגעת לאתונה, ג'ונם? מה עובר עליך, נשמה? איך תקרא באתונה מגילה? מה זה, יוונים? זה יוונים, זה חנוכה, זה לא פורים. אמרתי לו, תבטל מיד. הצדיק, ילד טוב, מה, אני מבטל? אין אתונה. שכח אתונה, אין אתונה, מכילה הרב, לא היה אתונה. איך תשמע מגילה? ואם תמצא מקרא מגילה, עכשיו תשמעו רבותי היקרים. אוי ואבו, לא אוי ואבו, אני קצת קיצוני במילים שלי. זה לא נכון, זה מאוד חשוב שתלכו לבית כנסת שקוראים בו מגילה בצורה שקטה של תלמידי חכמים. יש בתי כנסת של עמי הארץ. עמי הארץ, לצערי הרב, אני לא בא לפגוע בהם. אני אומר, עמי הארץ מדברים באמצע מקרא מגילה. מי שדיבר באמצע מקרא מגילה, קח את זה מפה, הולך לשם, תביא את זה, הלך לשם, לא יצא ידי חובת מקרא מגילה. לא יצא ידי חובה. מקרא מגילה זה שקט דממה מוחלטת, מתחילת המגילה ועד סופה, ולא רק דממה מוחלטת, ריכוז מושלם. ריכוז מושלם כל קריאת מגילה. עכשיו, יש לנו הלכה שאומרת, שאם קראתי עכשיו מקרא מגילה, חצי, חלק ממגילה פסולה וחלק ממגילה כשרה, יצאתי ידי חובה. חשוב שתדעו את זה. אם קראתי מגילה, חלקה במגילה כשרה, רובה במגילה כשרה, וחלקה במגילה פסולה, יצאתי ידי חובה. זה בסדר מה שאני אומר? אתם מבינים מה שאני אומר? אני צריך לקרוא את כל המגילה. לא. אני קראתי מגילה עכשיו, יש לי מגילה כשרה, קראתי 80% מפה, מהמגילה הכשרה, ו-20% במגילה פסולה. מהחומש. זה, חומש זה מגילה פסולה. יצאתי ידי חובה. העיקר שרוב המגילה, קראתי אותה במגילה כשרה. למה נפקה מינה? נפקה מינה, במקרה הזה, אם חלמת באמצע מקרא מגילה, אתה יכול לתקן. למשל, סליחה מכבודכם, מכילה, מישהו עשה אפצ'י. אפצ'י. באותו רגע שמישהו עשה אפצ'י, ואתה שב לידו, בטח ובטח זה שעשה את האפצ'י, אני חקרתי את זה, כשעושים אפצ'י לא שומעים. באותו רגע שעשית אפצ'י לא שומעים. אם זה באמצע מקרא מגילה ועשית אפצ'י, במיוחד הצדיקים שאומרים לך לבריאות גם. באמצע, הגמרא אומרת, לא אומרים מסוטה בבית המדרש. אנשים סגעים ממני לפעמים. החבות עושה אפצ'י, אני לא עונה לבריאות. אומר לי, תודה, כבוד הרב. עוקץ אותי. אמרתי לו, לא חשוב. בור ועם הארץ, נטול השכלה בכלל. ביטול תורה. כל אחד יעשה לי אפצ'י, נגיד לו לבריאות, 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 לבריאות. איפה אני מה תורה? יש כאלה בהתקפות של אפצ'י, השתבח שמולה, אתה לא יוצא ממנו. אתה לא מקבל שימון את מה שחזל אומרים? כאילו, אני רוצה להבין. לא, כי אם לא, אנחנו נשמע לך, אנחנו נגיד לחזל, אני מכילה מכבודכם, יש לנו את שימון נשים מבן אליזה שטוען שלא. תבטל דעתך, אל תגיד לי בסדר. אל תגיד, הרב אומר, תגיד, בת לדעתי בפני חכמים. זה לא אני אומר גם. זה חכמים אומרים. אין, אומרים מסותה בבית המדרש. לא אומרים לבריאות. בחוץ, תגיד לבריאות, תברך אותו, תן לו ברכות, רבע שעה ברכה. וזה ביטול תורה. לבריאות, לבריאות, לבריאות. אבל אם הוא ייפגע, כמו מישהו שנפגע שלא אומרים לו לבריאות, תגיד לו לבריאות. למה? כדי שלא יבוא לידי חס ושלום, שיבוא לידי מצב שהוא נפגע, ואתה יודע, זה בלגן. טוב, נחזור לעניין שלנו. שאלות, בעזרת השם, לקראת הסוף, שהמצב יתאפשר. אם יתאפשר, יהיה שאלות. כרגע אני חייב להמשיך, יש לי ממש קצב שאני חייב. אם אני אדבר עכשיו בלי הפסקה, בלי נדר, אם לא תפריעו לי בכלל, אני אספיק את כל ההלכות. אז תנו לי רגע את ההזדמנות. בדרך כלל גם השאלות, אני עונה עליהן במהלך השיעור. אז מה אני אעשה אם חס ושלום באמצע, עשה בן אדם אפצ'י, באמצע מקרא מגילה, עשה אפצ'י, או באמצע מישהו עשה אפצ'י והפריע לו לשמוע, או הזיזו כיסא, או מישהו דיבר באמצע השיעור, באמצע מקרא מגילה. איך אני יוצא ידי חובה? הרי הפריע לי עכשיו. ואני באמצע מקרא מגילה, אני נמצא עכשיו בפתח תקווה, ואם אני אפספס את המקרא מגילה הזה, ילך למקום אחר, אין לי מקום אחר לשמוע מקרא מגילה. בלילה, יש מקרא מגילה אחת, בשעה אחת, כולם במוצאי שבת, קוראים מגילה ביחד. איפה אני אמצא אחרי זה מקרא מגילה? יש לי נשים, זה, אבל לא נעים. אני רוצה לצאת ידי חובה במקרא מגילה. לכן יכול לקרוא מהמגילה הפסולה שלו, מהמגילה עכשיו שיש לו פה ביד, מהחומש, יכול לקרוא מהחומש את המגילה, מהמגילה הפסולה, את המילים שהוא פספס, אבל בגלל שהחזן ממשיך לקרוא, אז הוא חייב להמשיך ולקרוא, הוא חייב לקרוא קצת יותר מהר מהחזן, כדי שישיג אותו עד סוף הפסוק, ואז יקרא עד יגיע עד לחזן, יחזוק בסוף פסוק, יחכה לחזן, וימשיך לשמוע עם החזן. זה במקרה, ומישהו דיבר והפריע לך. אותו דבר, מתוק שלי, במקרה וחלמת. במקרה וחלמת באמצע מקרא מגילה, זה קורה, לצערנו הרב, אנחנו לא מרוכזים. אנחנו לא אנשים עם פוקוס טוב. זה הסיבה גם שפעם ברכת המזון היו מברכים, אחד מברך כמו כל מנהג התימנים, התימנים של פעם, הבלדים. היום לא עושים את זה בדרך כלל, יש מקומות שעושים את זה, אבל לא כדאי לעשות את זה. כי הראש אומר, פעם היו נוהגים שאחד מברך ברכת המזון וכולם יוצאים מדי חובה. מדין שומע כעונה. זה, אם אתה שואל אותי אם כדאי לעשות או לא כדאי לעשות, הראש כותב שלא כדאי לעשות את זה. בסדר, אני יודע שאני לא צריך לשנות אתכם, זה לא, זה מבצע זה. אתה שואל מה עדיף, מה עדיף.
אני בדרך כלל שומע לה, אני עושה מה שאבא בהלכות ובדברים שאבא אומר אני עושה, אבל ככה אנחנו נוהגים, אני קטן, אני קטן, אני קטן, וגם כשאני הולך לעשות להחזיר,
אני אומר לה, אני מוציא אתכם מדי חובה. אז רוב האנשים לא יוצאים מדי חובה, לוי ידוע לך, בלי לפגוע, אני לא מתכוון לפגוע, כי שומע כעונה, בדיוק, שומע כעונה, זה אומר שאני חייב להיות בהקשבה מלאה לכל ברכת המזון. תעשה פעם סקר, כשאתה מברך ברכת המזון, תראה את אשתך, תראה את המשפחה, תראה את החברים, אמא שלי לא הייתה יודעת קרוא וכתוב. עליה שלום. היא באה מאיראן, שם לא היה בית ספר לבנות, בנים היו בית ספר, בנות לא היה בית ספר, היו שולחים אותם לעבודה, הייתה כותפת את הפוזים מגיל 4-5, זה מה, זה לא למדה, לא יודע קרוא וכתוב. אז כל פעם היינו מברכים לברכת המזון. באמצע, אני פתאום קולט, מברכים, אמא, תקשיבי, מברך ברכת המזון, לאט, 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 אני פתאום יצא לתינוק, קוקו, ואיזה זה, קוקו, בובו, איזה, היא מקשיבה, לא מקשיבה ושתהיה בריאה, איך היא תקשיבה? היא יכולה, ברכת המזון לוקח 5-6 דקות. קשה מאוד להקשיב ברכת המזון, קשה מאוד להרקיע, האל הזן אותנו, קידוש, הלוואי שיצאו ידי חובה. בקידוש, אחי, תסתכל על כל הסובבים בשולחן, תראה, זה מסתכל על הזה, זה מסתכל, טוב שאין טלפונים בקידוש. זה מסתכל פה, זה מסתכל שם, זה מסתכל זה, זה מסתכל, לא מרוכזים, הריכוז היום חלש מאוד. אתה מבין? אז אתה צריך להוציא ידי חובה עכשיו בברכת המזון, אנשים להוציא אותם ידי חובה בברכת המזון, או במקרא מגילה, אתה חייב לדאוג שכולם יהיו בהקשבה מלאה. אם אין הקשבה, שיברכו הם. מה עשיתי עם אמא שלי? לקחתי את ברכת המזון של הבן איש חי, יש ברכת המזון מקוצרת של הבן איש חי, ברכת המזון מקוצרת של ברכה אחת, שבדיעבד יוצאים בה ידי חובה, והייתי חוזר אחריי, אמא תגידי אחריי, ברוך, ברוך, אתה, אתה, השם, השם, אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו, ככה הייתה אומרת ברכת המזון מקוצרת, לפחות שמדאורייתא הייתי יצא ידי חובה בברכת המזון. מה אפשר לעשות? היא לא מחזיקה ראש. היא לא מחזיקה ראש. עכשיו, מקרא מגילה לרוב האנשים, לא רוב, כולם לא מבינים גם את רוב המילים של הפסוקים, החשטרנים בני הרמחים, ורצפת בהת ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות קרב כיד המלך. יש הרבה פסוקים שאנשים לא מבינים, הם מאבדים ריכוז. אז שים אצבע. קודם כל, הכי חשוב זה לבחור את הבית כנסת הנכון. אני, מרוב הפחד שלי, אני קצת חרדתי בקטעים האלה, של מצוות. כאילו, אני מפחד לא לצאת ידי חובה. אני לא קורא בתורה, ולא, אין לי זמן להשקיע, לא שזה רע, זה פשוט אני לא מוצא לזה את הזמן, זה מספיק, לא כנראה לא חשוב לי לצערי, לקרוא בתורה. אף על פי שזה דבר חשוב מאוד. אני לא קורא, אין לי זמן להכין קריאת התורה ודברים, אף על פי שאני יודע לקרוא בתורה, אבל אני לא מכין ולא זה, ולא קורא בתורה. יש קוראים יותר טובים ממני. יש דבר אחד שאני כן קורא, זה מקרא מגילה. כשאני הכנתי אותה הרבה הרבה הרבה, כביכול השקעתי בזה הרבה זמן כדי לקרוא מגילה, ולמה? כי אני מאוד מפחד שאני לא יצא ידי חובה בהקשבה, לכן לקחתי והכנתי לעצמי ואני קורא את המגילה. עכשיו, לא כולם, גם אתה לא יכול לעשות את זה. תבחר לך, דבר ראשון, תבחר בית כנסת שקט, שקט דממה, שקט דממה, שלא מביאים ילדים. ילדים, מי שמביא ילדים הוא מחתית הרבים, סליחה על הביטוי, הוא מחתית הרבים. ילד קטן, שבאמצע מקרא מגילה, אבא, 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 הרס ל7-8 אנשים מסביב את מקרא מגילה. חרם, לא חרם, מצווה פעם בשנה. בלי ילדים. מה זה בלי ילדים? לא שילדים זה לא טוב, תלוי איזה ילד. יש ילד צדיק, מתוק, כמו הילד הזה, 10, 8, 9, 10, ילד לא היפראקטיבי, יש גם ילד היפראקטיבי בחוץ. אבל ילד קטן, אז מה עושים? מי ישמור על הילדים? נשים באות בשעה מאוחרת יותר, גברים קוראים מגילה בשעה מוקדמת יותר, הנשים שומרות על הילדים, גברים חוזרים הביתה, מחליפים את הנשים בשמירת הילדים, וככה חוזרות הנשים וקושמות מגילה, והילדים שיהיו בריאים בבית. ילד שהגיע לחינוך זה ילד שיכול לשבת 40 דקות בלי להפריע לאף אדם. במקרה והילד מתחיל להפריע, הבאת הילד, תפס קריזה. מתחיל לעשות בלגן, קום, צא, לך תחפש מקרא מגילה אחר, שלא תחתיא את הרבים. הילד הזה יכול להפריע לקהל רב, חס ושלום, אתה גורם נזק, אתה מחתיא את הרבים. מי רוצה להיות בגדר מחתיא את הרבים, חס ושלום? זה דבר נורא והיום. לכן, יצא החוצה ולא יקרא מקרא מגילה, יקרא במקום אחר. שנייה אחת. אני רק חייב לסיים את ההלכה הזאת. מי שחלם ולא הקשיב, יקרא את הפסוקים שהוא חלם מתוך מקרא מגילה. הגמרא אומרת, כראה מנמנם לא יצא, יצא. המשנה אומרת, שמעה מנמנם לא יצא. אם אדם קורא מגילה ומנמנם, קורא, מנמנם, קורא, מנמנם. מה זה מנמנם? ברוך השם, אצלנו בשיעור אין מנמנמים. לא, ברוך השם, באמת, אין מנמנמים. אנשים פה עירניים. לא, לא מנמנמים, אבל יש לי שיעורים, אחי, יום שישים, למשל, ליל שבת, מה זה מנמנמים? תשאל אם יש ערים. כולם מנמנמים. מה זה, אתה רואה אנשים, כולם נופלים. מנמנמים חזק מאוד. מנמנם, אתה יודע, נים ונים. הוא אומר, נים ולנים. נמנם כזה. מנמנם. אומרת הגמרא, המשנה, מקראה מנמנם יצא. למה? בסדר, הפסיק באמצע, אבל המשיך לקרוא, הכל בסדר. אם אדם עכשיו קרא מגילה, הפסיק, קרא, הפסיק, קרא, הפסיק, הכל יצא ידי חובה. כן, משלים. הכסף הפסקות באמצע. שמעה מנמנם, מה זה שמעה מנמנם? הוא שומע והוא מנמנם, קום, ג'ונם, קום, בובה לשלי, לך תחפש מניין אחר. לא יצאת ידי חובה. איך ישלים? הוא לא יודע איפה הוא נרדם. אתה יודע איפה נרדמת?
הוא לא יודע.
הוא לא יודע, נשאר. אין כזה דבר. אלא אם כן זה נמנום אחד, והוא זוכר בדיוק באיזה פסוק הוא נמנם. אבל בדרך כלל, כשאתה מנמנם, אתה לא שם לב גם שאתה מנמנם. אתה נופל, תרח. זה כל לילה קורה לי. אני יושב ללמוד, 2 בלילה, בדרך כלל, 2, 4 ל-2, טק. מתחיל לנמנם. זה הנפילה. נותן נפילה ראשונה, נפילה שנייה. משתדל להתאמס, מתאמס, נעונם, ואז כבר אני מבין שהגיע הזמן למיטה, הולך לישון. כל לילה זה קורה לי. עכשיו, כשאני מנמנם פעם ראשונה, אתה כבר לא, אתה לא שם לב, איפה הייתי? קום עותק שלי, לא יצאת ידי חובה, אלא אם כן אתה יודע, אבל אם אתה שואל אותי, רב, מה אתה אומר? אני ממליץ לך לקרוא מגרם מגילה חדשה. אלא אם כן, יש לך ניקור אחד, ולכן ניקור אחד התעוררת. מי אין סיבה לנמנם, זה מוצא שבת. מוצא שבת, קצת ישנים בשבת. אתה יושן בשבת כמו שצריך, אין סיבה. השנה, גם זה לא צום, בדיוק, זה לא צום. אולי בבוקר, למי שהיה ער כל הלילה, או למי שקם מוקדם בבוקר בנצח חמה, והוא קצת עייף, אז הוא קצת ינמנם בשעת מקרא מגילה. אבל שם זה יותר איסור, יותר חמור, כי נמנום בתפילין הוא אסור, אסור לישון בתפילין. חמור מאוד, כי אנחנו קוראים מגילה עם תפילין. נכון? בבוקר אנחנו קוראים מגילה עם תפילין. ואסור לנמנם כשמאתרת ראשך התפילין. ולכן צריך לשים לב שלא להירדם כשאתה עטור בתפילין.
רגע, בבוקר מה?
עכשיו ככה. תודה רבה, חכם שלום על הקוסטי, השם ישמור אותך. לא, ברוך אתה אדוני.
אתה קורא פעם אחת, אתה מספיק?
אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו.
אתה קורא פעם אחת, שקט?
לא.
אז רק להסתכל
כאן. אתה עם מגילה כשרה או פסולה?
כשרה.
כשרה, לא כדאי. נגיד לך, גם כשרה וגם לא כשרה. רק לתקן את עצמך מתוך מגילה כשרה כדאי. נגיד לך למה. הוא שואל אם כדאי לקרוא את המגילה יחד עם החזן. יש לו מגילה כשרה, יש לו מגילה כשרה. בעיקרון הוא לא צריך את החזן, הוא יכול לקרוא לבד. נכון? הוא יכול לקרוא לבד. הבעיה היא שאתה לא יודע את ההגיה, אלא אם כן אתה מכיר, תגיד לי שאתה יודע את ההגיה הנכונה, אז תקרא, אתה יכול לקרוא לבד. אתה יכול לקרוא עם החזן. כן, אתה יכול לקרוא עם החזן. אבל יש פה עוד בעיה שאתה יכול להפריע לאחרים. בלחש, שאתה לא מפריע לאחרים. עדיין. אוקיי, הבנתי. אם אתה עושה זה כדי שלא תחלום, אז יש מקום להגיד שזה בסדר. אבל יש פה כמה בעיות. קודם כל, לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו. לך תחילה צריך להשמיע לאוזניך.
אבל אני מתכוון לצאת, אבל אני גם...
אז לא, אתה לא יכול.
אתה נותן לו... אני מנסה לעשות מגרון. אני שומע
את חזן,
אבל אני קורא יחד עם
החזן. הנה חינמי, אז אתה יכול לקרוא. טוב, הנה, נתתי שאלה אחת, התפרצו לי עכשיו לדלת, אין שאלות, מתוקים. אני אסביר הכל. רבותיי, טלפון חייב להיות מצב טיסה. מוצא שבת, בערבית, יש כאלה שהביאו לך טלפון לבית הכנסת. סמוך עליהם. בבקשה. אתה רואה? מה אתה חייב? מה חייב חדשות? אחרי זה צריך כדורים בשביל זה. מה? כל החדשות האלה עושים לך רמה בלב. רמה. לא צריך. אבל לא יעזור. לפחות תשים במצב טיסה. למה? כי אתה מקבל הודעה של וואטסאפ, אתה מקבל רטט של וואטסאפ, או כל דבר אחר, זה... ודאי מפריע לכולם. זה רטט, ודאי צריך לעשות.
תחוק אותו באוטו, וזהו,
אל תחוק. שים אותו באוטו. תשים אותו באוטו, אל תיקחנו. מכת מדינה, הטלפון הזה. לא לקחת טלפון איתך לבית הכנסת, חס ושלום, בוודאי לא יצלצל. אני סומך על אינטליגנציה שלכם, שאני לא צריך להגיד לכם את זה אפילו. אבל אפילו אם זה לא מצלצל, זה עושה לך רטט, זה מסיח את דעתך. זה מסיח את דעתך. למשל, באמצע שאני מדבר, יש מישהו שמתפרץ לדבריי. זה מסיח את דעתי מהדיבורים. שזה הבאנו לך גרעינים, שתהיה עסוק ולא תפריע לי באמצע שאני מדבר. נמשיך הלאה רבותה. אז מקרא מגילה, זה הלכה הכי חשובה בפורים. מקרא מגילה, הלכה הכי חשובה בפורים, חלמת, היה רעש, לא שמעת מתוק שלי, תקרא מתוך מגילה כשרה, תמשיך לקרוא מהר מהר מהר, תפסיק בסוף פסוק, איפה שאתה יודע שהחזן עדיין לא הגיע, תעצור שם ותמשיך לשמוע מהחזן. מי שקשה לו, שיעמוד. אם אתה מרגיש שאתה מנמנם, שאתה עייף, תעמוד. תתפוס מקום ליד החזן. תתפוס מקום, סליחה, אני מלמד אתכם טריקים שאני הייתי עושה. תתפוס מקום ליד החזן. קבוע ליד החזן, שאתה שומע אותו בצורה הזו. נשים שבאות למקרא מגילה. שאלו אותי, לבוא הרב, אנחנו רוצות לבוא למקרא מגילה של הגברים, להיות בעזרת נשים. אליהו, זה מפריע לי נשמה שלי. אני באתי לך פעם הביתה והפרעתי לך באמצע שאתה מאכיל את הטוקים. נכון? לא באתי, כי אני לא רוצה להפריע לך. זה לא יפה שאתה מפריע לי. אז אני חוזר. נשות, נשים יקרות שיושבות בעזרת נשים, זה לא כתוב בפוסקים, אבל אני אומר את זה מדעתי הקטנה. כשהחזן, למשל בית כנסת בראשית, איפה שאני נותן את השיעור, שזה ברכה גדולה, ברכה גדולה, בכנסת גדול, באמת תענוג, שאני מרגיש שם ממש, אני מודה לכל אלו שיעזרו לי, ושיעזרו לי לארגן את השיעור הזה, להעביר אותו, אתה לא יודע מה היה מאחרי הקלעים שם. מה היה מאחרי הקלעים שם, עשו עליי אמבושים, משתבח שמולד בבני ברק, הלכו לבית דין, רצו להוציא עליי כבר פשקבילים בבית הדין, על השיעור של הרב יגאל, מביא זה. הפסידו, אבל שלחו עליי, הרב של בית הדין הגיע, עקב אחרי שבועיים. אמר לפני, אה? יש בזה משהו. יש בזה לשני הצדדים, אבל. ו... שלומי, לא להתעצבן. שלומי, סתכל אליי. שלומי. ו... או... שלומי, הסתכל אליי, מה? מסתכל אליי.
הלו,
מרוקאי. ובקיצור, אבל היה שם הרב צדיק אחד. טוב, לא משנה. לא מספר. לא. לא חשוב, ברוך השם להסתדר. אז בזכות השיעור פה בבית כנסת בראשית, ברוך השם, מגיעים בלי עין הרב, בן פורת יוסף, אני לא ספרתי. אומרים אלף מקומות יש שם. בן פורת יוסף. אז זה חסד השם, ואתם, מי שארגן, שעזר לי להעביר את השיעור לפתח תקווה, באמת, זכות הרבים תלויה בכם. שם היום מגיעים 400-500 איש, פה מגיעים 1,000, בלי עין הרע. זה זיכוי הרבים כפול. ברוך השם, בן פורת יוסף. בקיצור, בית כנסת בראשית, בית כנסת של 1,000 איש, החזן שיהיה בריא קורא למטה, כמה הקול שלו גבוה, האישה יושבת למעלה בעזרת נשים, יש לה גם זכוכיות שמסיחות את הקול. מה הסיכוי שהיא תשמע מקרא מגילה על מלא, מילה במילה, בלי להפסיד מילה אחת? סיכוי נמוך מאוד. לכן, רמקול לא כדאי. אף על פי שהרב עובדיה אומר שיוצאים, לא כדאי רמקול, לא כדאי. ביטלתי את זה, ובית כנסת אצלי היו קוראים ברמקול, אמרתי להם, אל תקראו ברמקול. יש בזה הרבה בעיות. אין לי זמן כרגע להסביר את הכל. הרב עובדיה התיר הרמקול במקרה, ואתה שומע בלי הרמקול. אז מה אתה צריך את הרמקול? בשביל מה צריך את הרמקול? מה יעזור לי רמקול? הפוך. יש אומרים, מה? יהיו בשקט וישמע את הכל. 1,200 איש יכולים לשמוע, יכולים לשמוע מקרא מגילה, אם החזן יש לו קול בריא וחזק, יכולים לשמוע מקרא מגילה. יש בתי כנסת גדולים בכל העולם ששומעים מקרא מגילה. אלא מה? הרב יתיר, יש בתי כנסת גם שיש להם אקוסטיקה מאוד, אנחנו הבאנו מומחה, אצלנו לביאבי עומר, מומחה גדול לאקוסטיקה, שיעשה לנו את בית הכנסת באקוסטיקה מלאה, שישמעו את החזן גם בעזרת נשים. כן. ולכן, אני לא מציע לנשים לשבת בעזרת נשים בשעת מקרא מגילה. בכל הארץ ובכל העולם יש קריאה לנשים. תגידו לנשים שיבואו בשעת קריאת מגילה של נשים, יושבת בבית הכנסת, מביא להם קורא מקצוען, קורא להם בזריזות, ביופי, בלי ילדים, בלי הפרעה. לכן, עזרת נשים, תלוי בעזרת נשים. אם זה עזרת נשים קרובה לבית הכנסת, שומעים את החזן כמו שצריך, בלי ילדים, בלי הפרעות, על העיני או על הרסי. אבל בדרך כלל עזרת נשים גבוהה. לא תמיד שומעים ולא תמיד האקוסטיקה נכונה. אישה חכמה, אישה חייבת בכל המצוות. יש הרבה גברים שלא נותנים על הנשים שלהם מתנות לאביונים. הם שוכחים. אתה נותן מתנות לאביונים, אתה עושה מגירה, מקרא מגילה, אתה עושה משלוח מנות, מה עם הגברת? מה עם הילדים? הילדים צריכים לתת מתנות לאביונים, צריכים לתת משלוח מנות, צריכים לאכול בסעודת פורים, צריכים לקיים את כל המצוות של פורים. אז זה לגבי מצוות מקרא מגילה. כן, זה בעיה. אוקיי, איזה עוד מצוות יש לנו לגבי מקרא מגילה? איזה עוד מצוות יש לנו לגבי מקרא מגילה? אני אסביר, מותק, תן לי צ'אנס. תן לי צ'אנס. אנחנו הספרדים נוהגים לברך 3 ברכות בלילה ו2 ברכות ביום. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו. זה 3 ברכות בלילה. ו2 ברכות ביום. אנחנו לא מברכים שהחיינו עוד פעם, רק מברכים על מקרא מגילה ושעשה ניסים לאבותינו. אחינו אשכנזיים מברכים גם בבוקר 3 ברכות, כולל שהחיינו. כן. מי שקורא לנשים מברך אותו דבר. יש לנו ברכה אחרונה, הרב את ריבנו ודן את דיננו ונוקם את נקמתנו ונפרע לנו מכל צרותינו. הברכה האחרונה בסוף המקרא מגילה. הברכה האחרונה בסוף מקרא מגילה, אנחנו מברכים אותה רק ב10. כשיש 10, זה משום פרסום מניסה, אנחנו מברכים את הברכה הזו. אם אין 10, לא מברכים. למשל, אם אתה קורא לאשתך, אם אתה מביא קורא שיקרא לאשתך, אשתך אחרי לידה בבית, לא יכולה לצאת מהבית, יש לה תינוק בן יומו, לא יכולה לצאת מהבית, אתה מביא לקורא הביתה שיקרא לה מקרא מגילה, לא מברך לה את הברכה האחרונה. הברכה האחרונה רק ב10. אבל לא חייב 10 גברים, גם 10 נשים אפשר לברך בשבילם. לכן, כשיש מקרא מגילה לנשים, הגבר שכבר יצא ידי חובה במקרא מגילה של הגברים, מברך את כל הברכות כולם להוציא ידי חובה את הנשים. מברך, חוזר ומברך את כל הברכות, כולל ברכת שהחיינו. ואם יש 10 נשים בבית הכנסת, במקרא מגילה של נשים, יוצא, מוציא, מברך גם כן על אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, האל הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, האל הנפרע לנו מכל צרותינו, האל המושיע. כן? מברכים. עכשיו, המנהג הוא ככה. מקרא מגילה, נהגו לשבת. נהגו לשבת במקרא מגילה. תורך גדול, תורך ציבור, לעמוד כל מקרא מגילה. יושבים, ככה אומרת הגמרא, מקרא מגילה בין מעומד, בין מיושב. אבל הברכות כולם, כתחילה עומדים. החזן חייב לעמוד. משום כבוד הציבור, לא יפה שהחזן יישב. מה אתה יושב? אתה מוציא פה את כולם מדי חובה, זה לא מכובד. תעמוד על הרגליים ותברך, תקרא מגילה כדי להוציא את כולם מדי חובה. נהגו, אומר, כך מביא מרן רבנו עובדיה יוסף, שיעמוד כמו בקריאת התורה, שצריך שיהיה אחד מימינו ואחד משמאלו. אז ראוי שגם במקרא מגילה יעמוד אחד מימינו ואחד משמאלו. בעשרת בני אמן נהגו לעשות אותם בנשימה אחת, להוריד שנשמתם פרחה ברגע אחד. היה נס. בדיוק 10 מתים ברגע אחד, נשמתם פרחה. 10 בני אמן מתו ברגע אחד. לכן אנחנו נוהגים שמי שקורא את המגילה לא נושם בשעת קריאת ועת ועזת 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 השאלה היא, כשהחזן קורא בנשימה אחת, האם גם אתה בתור שומע כעונה צריך לקרוא בנשימה, לנשום, להפסיק לנשום, או שאתה יכול להמשיך לנשום? התשובה היא, לא צריך להפסיק לנשום, זה רק החזן. רק החזן שקורא, הוא זה שצריך להפסיק את הנשימה, אבל אתה בתור שומע לא חייב להפסיק את הנשימה, אתה יכול להמשיך ולנשום כרגיל, מקסימום תעצור לך לכמה שניות, ועד להודעה חדשה, אנחנו נודיע לך מתי לחזור חזרה. אבל בעיקרון אתה יכול להמשיך לנשום. מצוות מקרא מגילה היא מצווה חשובה מאוד. בלילה אסור, וכל מצווה יש לנו כלל, זה הלכה שקשה מאוד לבצע אותה, אבל מצאתי לה פתרון פשוט. אנחנו הגברים אוכלים סעודה שלישית, נכון? גם אנשים אוכלות סעודה שלישית, אבל אנחנו חוזרים בבית הכנסת אחרי תפילת מנחה, עושים סעודה שלישית, חוזרים לבית הכנסת לעשות מקרא מגילה. הנשים נשארות בבית, מתארגנות, באות אחרי זה בשעה 8:30 למקרא מגילה. אז קודם כל, בתפילה, אחרי ואתה קדוש, לפני ואתה קדוש, מברכים בורא מאורי האש. ככה מנהג הספרדים וגם חלק מהאשכנזים. לברך בורא מאורי האש. למה?
אבל אנחנו עושים הרבה מאוחרת.
בסדר, אז מה? לא, לפני ערבית, מה זה מאוחר? שבע אתם עושים ערבית?
מה זה שבע? כולם עושים שבע, מה? צריכים
להביא את המגילה הרבה. רבע לשבע, 6:30 אנחנו מתחילים. בסדר, לא, הבדלה עושים אחרי זה. חוזרים הביתה, עושים הבדלה, ואז אנשים חוזרות ועושות את הזה. אז הסדר... הסדר הוא כזה. הסדר הוא כזה. מגיעים לבית הכנסת, מתפללים תפילת ערבית. כן, מתפללים תפילת... מביאים כולם את המגילות לבית הכנסת. מה? כן, 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 כבר אחרי, 40 דקות אחרי שקיעה. שקיעה 5:55. שקיעה 5:55, 6:30, זה כבר 35 דקות אחרי שקיעה. אתה שומע רבנו תם? אז אתה מבין, מה, 35 דקות זה בסדר.
זה מוכר לי, אני מגיע לתפילה.
אז מה אתה רוצה? אפשר להקל. אפשר להקל. יש עירוב, לעד יש עירוב, זה בסדר. כן, כן, אין בעיה, אפשר להקל בזה. לא ללכת לבית כנסת שעושים בו קפצונים, נורא רעיון. הרב עובדיה ברוך השם ביער את הנגע הזה מאצלנו, בפחות את זה.
אין קפצונים
היום. פצצות וכל החומרי נפץ האלה למיניהם, הרב עובדיה ביטל את זה, בתי כנסת שיש שם... הרב עובדיה עשה הסכם עם הילדים, הרב עובדיה עשה הסכם... מה? לא, לא, המגילה לא מוקצה. לא, עצם זה שהוא מכין משבת לאכול. לא, במנחה אסור. זה מכין משבת לאכול.
ואם הוא לומד בה?
אפשר להקל אם הוא לומד בה. היא לא מוקצה, המגילה לא מוקצה. כבר מעיקר הדין מותר. זה מכין מחודש לאכול. להביא אותה משבת בבוקר? למה, נשמה? למה להביא משבת בבוקר? למה? תביא מוצא שבת, מה הבעיה? אתה אוכל בבית כנסת סעודה שלישית? אז אחרי האוכל, תביא את הסתם את המגילה, מה הבעיה? זה לא לפני שקיעה, לא נכון. תפילת ערבית תהיה אצלכם לפחות 6:30, 6:45. 6:30, ג'ונם. תפילת ערבית אצלך בבית הכנסת תהיה בסביבות 6:30. אז אתה הולך הביתה לבית הכנסת בסביבות 6:15. 6:15 אתה יכול לקחת את המזוזה, את המגילה איתך, אין שום בעיה. מגיעים לבית הכנסת, בגדי שבת, לא לבלוש בגדי חול, פורים צריך לבוש בגדי שבת. לובשים, מושיקו. לובשים בגדי שבת, באים לבית הכנסת, מתפללים ערבית במקמת, במנגינה יפה ונעימה, אומרים, יושב בסתר עליון, ואתה הקדוש, יושב תהילות ישראל וקרא זה על זה ואמר, לפני ואתה קדוש, לפני ואתה קדוש, עוצרים, מברכים בורא מאורי האש, בבית הכנסת מברכים בורא מאורי האש. למה מברכים בורא מאורי האש? כדי שלא, שלא יהיה מצב שאתה נהנה מהאור ומהאש, לפני שברכת בורא מאורי האש, הרב עובדיה אפילו אומר, אם שכחת לברך בורא מאורי האש בבית הכנסת, תברך באמצע מקרא מגילה. אבל יש חולקים עליו, אומרים, לא צריך, היום אנחנו לא נהנים מאש. היום זה לא אש. המנורות האלה זה לדים, זה לא אש. אין לזה שום קשר לאש. זה חומר כימי שמאיר על ידי חשמל, זה הכל. אין פה אש. אז במילה זה לא נקרא שאתה נהנה מאש. בזמנה כל הפוסקים כתבו שצריך לברך מאורי האש, כי ממה היו נהנים, איך היו קוראים את המגילה? לאור הנר. אז שם היה צריך אש. אבל היום אין אור הנר, זה לא לאור הנר, לכן אפשר להקל. אבל כתחילה כל בית כנסת ינהג כמנהג הזה לברך בורא מאורי האש. מי עושה את זה? באמת? למה?
שאנשים לא עבור לשבת, אם יגידו לבוא הביתה, התארגנו מהאבזלת לבוא הביתה.
בסדר, אפשר. אפשר. הם מתפללים ערבית, הולכים הביתה? מה אתה אומר? מוזר. יש הרבה כאלה? לא שמעתי. תראה, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שזה באמת, זה החלטה של הציבור, החלטה של הציבור, כדי שלא יחללו שבת. אז אם זה החלטה בגלל זה, אז ודאי שהם צודקים. ודאי שהם צודקים. טוב, אז זה מקרא מגילה בלילה. בלילה, עכשיו שימו לב. אתם, הגברים הולכים... לפני מקרא מגילה. אומרים, לפני ואתה קדוש, לפני ואתה... לא, לא לסוף עכשיו, לא לסוף עכשיו, צדיק. לפני ואתה קדוש, לפני ואתה קדוש, אתה מברך ברכת שחרית. עכשיו שימו לב. יש לנו הלכה שאומרת ככה. לפני שקיימת מצווה, אסור לאכול יותר מקבצי הלחם וקבצי המזונות. להקשיב, רבותיי, זו הלכה חשובה. אם יש לך מצווה שמוטלת עליך, למשל, אני יום אחד, אני זוכר, יום אחד ההלכה הזו חקוקה לי, עד היום היא חקוקה לי. בפסח, ערב פסח, אין מה לאכול בבית. התנור כבר מוכשר לפסח, האוכל כבר קשר לפסח, אין מה לאכול. מה אוכלים? בחוץ. מזמינים פיצה, מזמינים פלאפל, מזמינים שווארמה. אז אשתי, בליל פסח, ערב פסח, ערב פסח, ביום שעושים בדיקת חמץ, הזמינה לפה שווארמה לכולם בפינוק מרבי. לא, לבדיקת חמץ, לפני כן, יום לפני כן. לילה לפני כן. לבדיקת חמץ, רבי, שקט. לא לענות. ואז אני מגיע מבית הכנסת, רעב מורעב, ארוחת צהריים לא אכלתי. אשתי אומרת, יש אוכל, קנינו זה, שווארמה. השתבח שם עולד, פתאום אני נזכר, אוי ואבוי. יש לי מצווה בדיקת חמץ, ג'ונם. בדיקת חמץ זה מצווה. אסור לאכול לפני בדיקת חמץ יותר מקבצה לחם וקבצה מזונות. מי? או, יפה מאוד, כל הכבוד. יפה מאוד. אז זו בעיה שלא מצאתי לה פתרון, כל פיורים, הגבר הולך לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה, האישה אחרי צום, השנה זה לא ככה, אבל כל שנה זה ככה, האישה אחרי צום, מסכנה, רוצה לאכול. בטח ובטח איזה חתיכת עוגה עם כוס קפה, עד ביצה, עד קבצה, עד 54 גרם. זה בעיה, הציבור לא יעמוד בזה. אם אתה תורה עכשיו לכל אנשים בעם ישראל, לא לאכול לפני מקרא מגילה, השנה זה קצת יותר קל, כי זה שבת, מוצא שבת לא רעבים כל כך. אז יכול להיות שבאמת היא תעמוד בזה. אבל להורות עכשיו לכל אנשים שלא לאכול במוצאי שבת עד, 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 זה, זה, זה קשה. אותו דבר בבוקר. נשים, מתי קוראת מגילה? 10-11, נכון? עד 10-11 אסור לאישה לאכול. הגבר הולך להתפלל בנץ, הוא יתפלל 8, הוא לא יאכל לפני התפילה, הכל בסדר. אסור גם ככה לאכול לפני התפילה. אבל האישה, מה תעשה? אז אני תמיד אמרתי לשים שומר, וברוך השם מצאתי שקרה, הוא עד הכותב איזה מפורש. מה זה ישים שומר? שהבעל יוצא מהבית, לפני מקרא מגילה, יוצא מהבית, אומר לאשתו, אם את רוצה לאכול, אל תדאגי, אני אזכיר לך לקרוא מגילה. הוא נהפך להיות שומר שלה, וממילא הוא מוזל, למשל, מי שרוצה עכשיו, דוגמה, מי שרוצה עכשיו לאכול לחם, אם יש פה אחד מהקהל, רוצה לאכול לחם, מזמין פה איזה מסעדה, וולט, הלו, שלום, תביא לי מיד, תביא לי לפה פיתה פלאפל, פיתה שווארמה. הוא בא ליטול ידיים, פתאום אני אמר לו, הלו, מה טוקי? מה נשמע בובי? אתה התפללת תפילת ערבית? לא, כבוד הרב, לא התפללתי. איך אתה אוכל? איך אתה אוכל עכשיו פיתה פלאפל, פיתה שווארמה, בלי להתפלל ערבית? הרי אתה חיה בקריאת שמע מדאורייתא ותפילת ערבית מדי רבנן? הוא אמר, כבוד הרב, מה אתה מבאס אותי עכשיו? אני רעב, אני כבר עריר יוצא לו, ואתה יודע, זה מסוכן. הגמרא אומרת שהעריר יוצא מהפה, יש שלב שכבר לפני האוכל, עריר, הפה מתחיל כבר להוציא עריר. يعني كده كده بجلال الريح של האוכל אני ברצה לי ריח כבוד הרב זה מסוכן עכשיו לא לאכול מה אני אומר לו אל תדאג נשמה אתה תאכל לבריאות אני שומר שלך עכשיו אני השומר שלך, בעזרת השם יתברך, אז בסוף התפילה, אם אני אראה שנרדמת, התפקששת, ברח לך, אני אזכיר לך להתפלל. הבנת? לכן אפשר להקל בזה, זה נקרא שומר. שעון מעורר, שעון מעורר.
שיעור קבוע, שעון מעורר, יש
הרבה... תפילת ערבית קבועה, חלש, לא מספיק. הרמ"א כותב את זה, אבל... טוב, לא נכנס לזה, לא נכנס לזה. הלכה למעשה, הלכה למעשה. חבל על הזמן. הלכה למעשה, מתוקים שלי. הלכה למעשה. יכול אדם להיות שומר לאשתו, או אישה תהיה שומרת לבעלה, כדי לאכול. למשל, יותר מזה, הרב עובדיה אומר, בבוקר, גם בדיקת חמץ. הרב עובדיה אומר, בבוקר יש לך מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות. איך אתה אוכל לפני משלוח מנות ומתנות לאביונים?
תמיד אתה תהיה במצווה, מה זה משנה?
לא, לא נכון.
אתה תמיד תהיה בסוג של מצווה.
אם אני רואה את האביון...
לא, לא מצווה חיובית, מותק שלי. למשל, אם התפללת כבר ערבית, איזה מצווה עכשיו יש לך? תוכל לו, בריאות? אמרתי, אם התפללת ערבית, על המיטה?
על המיטה, מה?
שתגיע למיטה, בינתיים אתה לא על המיטה. אתה לא כל הזמן במצווה. סיימת להתפלל תפילת שחרית, איזה מצווה יש לך?
לא
יעלה לך גם, אמי, אל תדאג, זה בסדר. מה לא עולה לי בראש? איזה מצווה יש לך? אתה אכלת עכשיו, סיימת תפילת שחרית. סיימת תפילת שחרית.
האם יש לך זמן של איזה עכשיו שיעור תורה
קבוע? יש לך שיעור תורה קבוע?
נגיד.
מה זה נגיד? יש לך או אין לך? בינתיים יש לך שיעור על הפחי צבע, איזה שיעור יש לך? יש לך שיעור מאוחר. אז בינתיים אין לך שיעור תורה, אתה יכול לאכול, מה אתה רוצה? יש מצוות מיוחדות שהזמן שלהם פעם בשנה. אתה מבין? בסדר, מצאתי לך פתרון, לא אמרתי לך אל תאכל, מצאת לך פתרון. הרב עובדיה אומר שעדיף לעשות סעודת פורים, עדיף לעשות סעודת פורים אחרי שקיים, אחרי שקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. רק אז תעשה סעודת פורים. יש משפחה שכל, יש לי שני תלמידים, כל פורים, אחד מביא לי פנקק ואחד מביא לי פריקסה. זה ככה על ארוחת בוקר. עכשיו הפנקק, מה זה משנה לך? אתה רוצה לבוא לאכול איתי? לבריאות. תבוא בשעה 9:30. אני מזמין אותך מעומק ליבי. אבל אתה שם לב שאתה מדבר בטלפון ומדבר איתי ביחד? אל תדבר בטלפון, תוריד את הטלפון. אני אומר לך, הטלפון הזה אחרי 120 יבוא להעיד עליך דברים. וואי 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 וואי. טוב. אז לכן, רבותיי היקרים, הגבר שרוצה, ולא קרא מקרא מגילה, ולא קיים את המצוות, שייתן למישהו, או שאתה מקיים על הבוקר. אני הולך להתפלל בשמונה, 8:15 תפילת שחרית, אז מי שרוצה להתפלל איתנו שחרית, מוזמן, מקרא מגילה, כדת וכדת, נשאר בבוקר, 8:15 תפילת שחרית, שעה נוחה, לא צריך לקום מוקדם, לא צריך לזה, 8:15 מתפללים, קוראים מגילה, אחרי זה בשעה 10:30 יש מקרא מגילה לנשים. אני קורא 8:30, בערך 9:30 מסיימים את התפילה. 9:30 מסיימים את התפילה, 9:30, עכשיו, הביאו לי פנקק. אני לא יכול לאכול יותר מקבצה מהפנקק הזה. כי לא קיימתי מצוות מתנות לאביונים, לא קיימתי מצוות משלוח מנות. אז מה אני עושה? בתפילה כבר במקרה מגילה אני לוקח איתי כסף, ובאים אנשים שמבקשים צדקה, ואני בדרך כלל בתפילה כבר, בגלל שאני גר בבני ברק, זה יותר קל לי, אני מוצא את העניים, נותן מתנות לאביונים, נקיים את המצווה של מתנות לאביונים, קיימתי את המצווה, ומה נשאר לי עוד? משלוח מנות. זה, אבל זה לא מספיק, כי משלוח מנות לא קיימתי, אז אני אומר לאותו אחד שהביא לי את הפנקק, אתה תהיה שומר שלי להזכיר לי לקיים מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות. השומר הזה מציל אותי בכל מקום שיש לי מצווה, שאני מחויב במצווה ואני לא יכול לאכול, ואני רוצה לאכול, שם לי שומר. אבל משלוח מנות לא קיימתי. לא, אני בבית הכנסת, הוא מביא לי את הפנקק לבית הכנסת, לפני שאני הולך הביתה. לא, הפריקסה בבית, אביא, אני אתן לך הפריקסה בבית. כן. הוא כבר נהיה חלק מהחלק נדה. לא, אבל בסדר, הוא צוחק.
אבל זה לא כמו ערבית, זה כל היום.
עדיין. יש בזה לפלפל, אבל הזמן שלנו קצר. וזה זה הלכה לגבי הזה.
אבל אם אני לא יכול להביא את המתנות לבנים באותו רגע, כי אני...
אז תשים שומר, ג'ונם.
כי מישהו שלא נמצא, שאני צריך להביא, אני לא טוב בצהריים.
בדיוק. שים שומר.
האם נתתי לפסגות שהוא
שלוש... לא הסברתי טוב? אני אסביר לך. כן. מה זה שומר? למשל, אתה עכשיו רוצה לאכול פיתה פלאפל. דוגמה. התפללת ערבית? נגיד ולא התפללת ערבית. חזל פחדו, כשאתה תאכל פיתה, בדרך כלל, אז בזמנם, ארוחה הייתה עם קצת יין, תאכל את הפיתה, תשבע, תשתה קצת יין, תירדם. מתי תקום? בבוקר. ואז הפסדת קריאת שמע, תפילת ערבית. פחדו חכמים שהאוכל ימשוך אותך ל... אמרו חכמים, אל תאכל לפני שאתה מקיים את המצווה. שומר, הרבה אולמות, מה, רבנים לא צועקים על זה? הרבה אולמות, אוכלים, מתפללים ערבית פתאום, הדי-ג'י אומר, רבותיי, תפילת ערבית בחוץ. מה, עד עכשיו אכלתם לפני תפילת ערבית? מי השומר שם? מי השומר שם? מי השומר שם? בעל האירוע. מה נראה לך, שיותך לישון בזה עד הבוקר? בעל המלון, ניתך לישון עד הבוקר? יקים אותך, לך הביתה, מה זה? הוא שומר, הוא שומר. מה איתו? לא, עד שאני לא נותן, הוא לא פתור. תשמע מה טוב. אני, האמת שעכשיו אני נזכר, בליל פורים, בעזרת השם ובישועתו, בלי נדר, יש 100 אברכים שיושבים ולומדים תורה ביבי הרמון. 3 שעות, מקבלים 300 שקל. על כל שעה 100 שקל. ויש אברכים שמוכנים ללמוד עד הבוקר, עד הנצח חמה. 6 שעות. רגע. נתתי להם את הכסף, נתתי להם, מי שמחרי עליהם, אני נותן לו מחר את הכסף, בלי נדר. הוא מחלק להם את הכסף בשעה שהם גומרים ללמוד. האברכים שישבו 3 שעות ללמוד, המתנות לאביונים שאתם נותנים היום, השכר שלהם הוא כפול ומכופל. זה לא רק מתנות לאביונים, יש לך גם שכר של 3 שעות, מי שנותן 300 שקל, מי שנותן 100 זה 100, של 3 שעות שאברך למד בליל פורים, שזה זמן מאוד מאוד מסוגל ומאוד חשוב. רגע, ג'ונה. אני עשיתי איתו הסכם ואמרתי לו, אתה מודיע לכל האברכים, הכסף הזה זה מתנות לאביונים. אתם לא קונים אותו, הוא לא שלך, אני אתן לך אותו עכשיו. נגיד, הוא התחיל ב-10 בלילה, בשעה אחת סיים ללמוד, 300 שקל. קיבל 300 שקל, הכסף לא שלך. עד מחר בנצח חמה. מחר בנצח חמה, אתה זוכה בכסף. לא צריך, 300 שקל אצלו בארנק. זה לא שלו. אם הוא ישתמש בזה, הוא גזלן. אולי, יש לה, אחד בלילה, מה יעשה? אני באחד בלילה נותן לו את ה-300 שקל שלו. במוצא שבת באחד בלילה. מוצא שבת, בליל פורים. בליל פורים, נגיד הוא מתחיל ב-10, לומד 3 שעות, סיים ב-1, מקבל 300 שקל. אני אומר לו שהוא לא זוכה ב-300 שקל האלה, רק למחרת בבוקר, יוצא שכל אלו שמינו אותי שליח למתנות לאביונים. מהנצח חמה כמו מצוות מתנות לאביונים אצל 100 אברכים. הבנת? 100 אברכים, באותו רגע נכנס להם כסף. בנצח חמה, נכנס להם כל אחד 300 שקל, יש כאלה גם 600 שקל, נכנס לו 600 שקל. אני מוסיף כל היום, אני משתדל להגיע איתם ל-1,000, 1,500, 2,000, למי שמקרה משפחה גדולה וכו', לתת להם לפלק אותם בעוד כסף. באים אליי, ברוך השם, הרבה. אז זה שומר, הסברתי, שהם פחדו חכמים, לא ישכח, גם ישכח, וגם יוכל. האכילה בזמנם הייתה מלווה ביין. לא הייתה אכילה בלי יין. אכילה יאכל, ישתה יין, ירדם, ויעבור זמן המצווה.
אז מי אין את זה? כי אני יכול לתת את הכסף לפסגות, וכבר הרב דואג לזה.
אז אתה צודק. מה עם משלוח מנות?
הוא נותן הרב, מה זה?
משלוח מנות.
לא, משלוח מנות, זה בבוקר.
זה, אז אתה יכול לאכול הכל. נתת משלוח מנות?
כן, אבל זה על הרב לא שנתתי.
של הכסף אתה מסודר. אם הרב נותן...
זהו, אז זה שונה ממקודם מה שהרב אמר.
לא חשוב. הבנת?
הרב, אני יכול ללמוד לעצמי ולקחת את הכסף?
כן.
לשלם לעצמי.
אני יכול?
מה הלכות?
ללמוד לעצמי ולקחת את הכסף.
אתה רוצה לשלם לעצמך.
אתה רוצה לשלם לעצמך. למה? תגיד לי אשתך שתשלם לך. אשתך תשלם לך. טוב. כן. 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 אני חייב להמשיך צדיקים שלי. כן, מתחילה קוראים בעמידה. לא חייב, אפשר גם בישיבה. רבותיי היקרים והמתוקים. זה מצוות... יברך, למה לא? יברך, ברכות לפני. ברכה אחרונה בעשרה. שלוש לפני מברך, כן. עכשיו, יש לנו, בסדר, זה מקרא מגילה, בלילה או ביום, לא לשכוח, לא לשכוח במקרא מגילה, להקשיב לאורך כל המגילה. בבקשה מכם, מתוקים שלי. אני אחרי 120, אתן דין לחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, האם לימדתי נכון מצוות הלכות מגילה. אני אשתדל מאוד להסביר לכם את זה בצורה הטובה ביותר. רק בבקשה, תיישמו את זה. תיישמו את זה. תיישמו את זה, לא ללכת לבית כנסת שמתפללים בו תפילה ראויה עם מקרא מגילה כעוגן, כדי שיוכלו לקיים את המצוות כהלכתם. יצאנו מבית הכנסת. נשים באות לבית הכנסת לשמוע... נשים באות לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה. נשים באות לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה. באות ושומעות מקרא מגילה. באים הביתה. יש לנו מצוות מתנות לאביונים. דיברתי על זה שבוע שעבר, אני אחזור על זה בקצרה. שתי מתנות לשני אביונים. כמה? מעיקר הדין פרוטה. האם אפשר לתת מכספי מעשר מתנות לאביונים? התשובה היא, סתם ככה לא. אבל בגלל שיוצאים ידי חובה במתנות לאביונים אפילו בפרוטה, אפילו בפרוטה, יכול לתת שקל אחד מכספו שלו, ועוד 100 שקל מכספי מעשר. אני חוזר. למשל, אחד בא אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה שיהיה לי שעה של אברך בכולל, זה סגולה אדירה. זה עולה המון כסף, המון כסף, ובאמת, אני עושה את זה באמת, מישהו שלח לי אימייל, כועס, למה אתה מדבר על כסף? ואתה יודע מה, אני באמת, 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 כל כך סובל בגלל זה, ואני מוכן לסבול רק לעזור לעניים, ולאברכים הצדיקים האלה, לתלמידי חכמים. אני אוסף, הנה, אני אוסף עכשיו מתנות לאביונים, אני רק מחלק ומחלק, אני לא מדבר כמה כסף אני מחלק מעצמי. אני כל היום רק שופר כסף לתת לאנשים, במקום לשבת וללמוד, להשקיע בעצמי, לגדול בתורה, אני כל היום רק מחלק ומחלק ומחלק ומחלק. אני עושה סעודת פורים, בעזרת השם, ל-100 אברכים. אין להם כסף לסעודת פורים, עושה אצלנו באולם, סעודה, כיד המלך, דגים, בשר, עופות, קייטרינג, ברוך השם, גם לזה. זה לא עושה את זה בשבילי. שתבינו, אני לא מדבר על כסף בשבילי, באמת. 300 שקל...
מה הוא מצפה שמה הרב יעשה?
לא יודע, לא יודע. לא יודע. האברכים המתוקים האלה עכשיו, שלומדים עכשיו בסדר, בליל פורים, יושבים ולומדים תורה, וכבוד השם יתברך. אתה יודע איזה זכות זה שיש לך שעה תורה, אפילו 100 שקל. אדם בא אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה לתת 100 שקל, אבל אין לי הרבה כסף, רק כספי מעשר. תן שקל אחד, 5 שקלים, 10 שקלים מכספך שלך, את השאר תיתן מכספי מעשר. כיוון שמעיקר הדין, זה זמן שאף אחד לא לומד, בדיוק. זה שעות של פורים, זה עת רצון כבירה וגדולה למעלה בשמיים. לומדים תורה 3 שעות בלילה של יום כיפור, ויש כאן לומדים 6 שעות עד הנץ, זה זכות גדולה. סעודת פורים. מותר. כן. כן, 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 בוודאי. אוקיי, אז מצוות מתנות לאביונים. אני דיברתי על מתנות לאביונים, אני אדבר על משלוח מנות וסעודת פורים, אם אני אספיק אני אחזור למתנות לאביונים. משלוח מנות, דיברתי על מחצית השקל, אתה, איפה אתה? שלושים שקל. לאדם. מי שרוצה מתנות לאביונים, אני אוסף כסף. זה הזדמנות אחרונה לפני פורים, אני אוסף לחלק מתנות לאביונים בצורה מכובדת. אני מחלק את זה לאברכים, תלמידי חכמים, עניים. ומי שרוצה שאני אהיה שליח שלו ולא יכול להגיע לפה, יתקשר ל-03-8770. 03-8770. עכשיו כן, ככה רבותיי. מצוות מתנות, משלוח מנות. למה יש לנו מצוות משלוח מנות? מה הסיבה למשלוח מנות? מה הסיבה למשלוח מנות? שתי סיבות. שתי סיבות. סיבה אחת, שיהיה לו סעודת פורים. רצו חכמים, יש אנשים שיכולים לקבל צדקה. יש אנשים שלא יכולים לקבל צדקה. יש תלמידי חכמים, היה תלמיד חכם אחד שנתתי לו סכום גדול לצדקה, הוא לא בא אליי יותר, זהו, גמרנו. לא ראיתי אותו מאז. אני הבאתי לו, לא עשיתי כלום, מה עשיתי משהו רע? הוא כל כך מתבייש מהרעיון שידעו שהוא נזקק. מישהו בא אליי, אמר לי, שמע, הרב הזה שבא אליך והכל טוב, מצב שלו, בטאת אשתו כל היום בוכה, אין למה לאכול. נתתי לו סכום גדול. ו... נעלמו פניו. איפה הלכת, ג'ונן? מה קרה? מתבייש. מתבייש, השתבח שמו לעד, וכתוצאה מכך, אז זה חז"ל ידעו מזה. אז לכן חכמים תקנו מתנות לאביונים, וגם משלוח מנות. כלומר, משלוח מנות, למי שאין לו מה לאכול, שיהיה לו מה לאכול. המשלוח מנות האורגנל הכי טוב בעולם, זה כמו שהיה פעם. במרוקו, בפרס, בטריפולי, בתימן, כל המקומות האלה, איך היו עושים משלוח מנות? צלחת אוכל.
לא כדאי.
מה זה צלחת אוכל?
לא כל כך כדאי.
בסדר. ככה פעם היה, וזה הכי טוב. זה הכי טוב. עכשיו, פעם, קוסקוס, צלחת, יש לי שכן, תלמיד, לא יודע איך לקרוא לו. כל שנה מביא לי אושפולור עם לחמניה. וואלה, ואוכלים את זה, שם את זה על השולחן, אוכלים בסעודה, כי יאללה, השתבח שמולד. הוא מביא פריקסה, אוכלים את זה בבוקר, זה מביא בשר, זה מביא זה. כי אני מכיר אותו, אני סומך על הכשרות שלו, וזה מה שנקרא, יש אחד מביא קוסקוס, אחד מביא דברים אחרים. זה היה באמת משלוח מנות. היום, אם אדם יביא לך עכשיו קוסקוס, ואתה לא מכיר אם אשתו יודעת לברור את הקוסקוס, לא יודע לברור את הקוסקוס, הבשר מהדרין, לא מהדרין, כל מיני דברים כאלה, במקום להביא הרבה אהבה ואחווה שלום וראות, זה הרבה חס ושלום במחלוקת ובלגן. לכן, מה אמרו חכמים? מה נהגו? מביאים להם בקשרויות. מביאים ממתקים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, משלוח מנות, שתי סיבות למשלוח מנות. אחד, להרבות שלום. שתיים, לתת להם, שיהיה להם כדי סעודתם. שיהיה להם כדי סעודתם. יש אנשים גלמודים, מסכנים. ושאין להם, מסכנים, יושבים בבית. היה לי דוד אחד, היה נכה בכיסא גלגלים, יושב גר בתקווה באיזו דירה כזאת קטנטנה. כל פורים, כשהוא היה חי, הייתי כל פורים, נוסע אליו עם כל הפקקים, יוצא מבני ברק בלגן, מביא לו משלוח מנות, משמח אותו, יושב איתו עם הילדים, שישחק איתם, שיהנה מהם. היה גלמוד מסכן. זה משלוח מנות, בן אדם גלמוד, פתאום בא אליו מישהו משמח אותו, זה שמחה גדולה. למה אני אומר לכם את כל זה? כשאתה מקיים בצוות משלוח מנות, תן רגע מחשבה, איפה אני מתרגט את המשלוח מנות בצורה הטובה ביותר. אז משלוח מנות יש בו שני דברים. אחד, זה מי שהמצב שלו קשה, אתה רוצה לשמח אותו, לא במתנות לאביונים, כי הוא יתבייש בזה, אבל הוא ישמח מאוד לקבל מנה יפה של אוכל, מעשה ידיה של אשתך, אם הוא סומך על הכשרות שלך, או מעשה ידיו של אוסם, אלית וכל הדברים האלה, אם הוא לא סומך על הכשרות שלך, או מישהו שאתה קצת בסכסוך איתו. מה זה בסכסוך איתו? איזה שכן שקצת... שקצת עשה לך עין העין, או אחד בבית הכנסת שפעם אחת יצאה לך, או כל מיני אנשים כאלה, אתה יודע, שקצת במריבה איתך, שלח לו משלוח מנות. זה המטרה. אני השתדלתי בלי רימון. אתה אומר לרב לא נראה לי?
לא, אני אומר לעצמי לא נראה לי.
אתה מדבר לעצמך. אוקיי, אז תמשיך לדבר לעצמך, זה בסדר. בטח, בעילום שם לא יצא ידי חובה. מי ששלח משלוח מנות בעילום שם לא יצא ידי חובה. שתי מנות, יש מחלוקת האם יין נחשב כמנה או לא נחשב כמנה. הרב עובדיה מביא חלק מהרוב הפוסקים שפוסקים שגם משקה נקרא מנה, אבל המחמיר שיש שתי מנות, דווקא מנות, תבוא עליו ברכה. כלומר, לא לתת ביסלי ויין, אלא ביסלי במבה ויין. הבנת? ביסלי זה מנה, ופלה זה מנה, שוקולד זה מנה, בוודאי. היום שיהיו בריאים, היום שיהיו בריאים. אשתי שתהיה בריאה, הולכת לכל החנויות האלה של הביוקר, לא מותגים, לא מותגים. יש שם כלים, שוקולד אחד, בקבוק יין קטן, וכלים מכלים שונים. צלחות, כל מיני דברים כאלה. לפי דעתי זה לא מודר, אבל מה אני אעשה? היא אומרת, זה לא יפה. מה ניתן להם? במבה, ביסלי וזה... מצוין, מלאו אחים ביצה... כן, שתביא לי גם, אני... לא, סתם אני אצלם. חס ושלום, אני צוחק. מלאו אחים ביצה זה גן עדן של החיים, מה זה? אבל תגיד לו שאביא רסק. בלי רסק אני לא לוקח. רסק עגבניות. וסחוג. חוג, בלי סחוג, בלי אנגל. לא צריך לחשוש לזה. יש את החשש הזה, אבל אין סוף לדבר. דבר חשוב, רבותיי, דבר חשוב. דבר חשוב, נגמר לי הזמן, מתוקים שלי. אם אתה נותן לבן אדם עשיר, וזה בעיה, זה בעיה. יש לי חבר שהוא מיליארדר. עכשיו, יש פוסקים שאומרים, מה אתה בא למיליארדר? נותן לו בונבוניירה ב-150 שקל? תגיד לי, אם אתה עושה צחוק מהעבודה? זה בן אדם מיליארדר. אז יש אומרים, רגע, שצריך להביא לפי הרמה של הנותן ולפי הרמה של המקבל. כלומר, אם אתה מיליארדר, אורי, בעזרת השם יהיה חצי של טרקטורים, בעזרת השם, ואתה תהיה מיליארדר, ואתה עכשיו שולח משלוח מנות, זה לא מכובד שתשלח לו בונבוניירה עם שתיים ביסלי אחד, אתה מבין? אתה צריך לתת לו חתיכה יוקרת כבד, בדיוק. אותו דבר גם לצד השני. אם אתה עשיר ואתה נותן משלוח מנות, שהמשלוח מנות יהיה ברמה לעושר שלך, יש בזה משהו, יש בזה היגיון. אתה לא יכול לבוא עכשיו, נגיד לתלמיד חכם, לרב עובדיה, לרב שיהיה בריא, שיבדל לחיים טובים, רב יצחק כסף, להביא לו משלוח מנות, שתיים במבה, אחד קולה. אתה מבין שזה לא מתאים?
אם אתה מביא לרב כדורי במבה, הוא היה שמח.
בסדר, נשמה, אבל זה לא מכובד לבוא לאדם גדול, זה לא מכובד לבוא לאדם גדול לתת לו משלוח מנות קטן. אני בסדר, גם אם תביא לי במבה, תביא לי שוקולד, ארטיק, שוקו שוקו, קרח, אני בסדר. אני באמת לא מסתכל על הדברים האלה בכלל. אבל יש אנשים, רבנים, או בן אדם חשוב. אתה רואה שבא לראש הממשלה, הנה באיזה... אתה נותן לו, אתה מבין? אתה נותן לו איזה בונבוניירה עם זה. זה לא מכובד. אתה מזלזל בכבודו של האדם.
ראש הממשלה, אני אביא לו קיוסק שלם בשבילו.
יש בזה...
תשמור אותו
מחיה
אותו
בזמן. מה אתה עושה אותו? רבי.
אני מרץ, למה אתה מדבר
ככה? טוב.
אני אביא לך את
המשלוח
מנות. כל אחד חייב בפני עצמו.
אבל אני יכול לתת צחום להגיד זה בשביל
גם? כן, בטח, ודאי. עכשיו ככה, משלוח מנות, רבותי היקרים, הראשון זה העיקרי, כל השאר זה בונוס. הראשון שאתה מחלק, עכשיו מה מעצבן? על הבוקר אני חוזר מבית הכנסת, אני עושה כאן מצוח משלוח מנות, דופק לי בדלת השכן. שאני שכן איתו בסדר, אני אוהב אותו, הכל בסדר, אני לא רוצה לקיים אותו מצוות משלוח מנות, אבל לא נעים, הוא נותן משלוח מנות. מה, אני לא אחזיר לו? אז אני לא מחזיר לו. לא, לא שאני לא מחזיר לו. אחר כך, אחרי זה, אני אומר לילדים, כי אני רוצה שהראשון יהיה... הראשון זה המצווה. המשלוח מנות הראשון זה המצווה. אז הראשון זה המצווה. כל השאר זה תוספת. אתה אמור להביא לראשון. אוקיי, אבל אם... הוא בא, מביא לך עכשיו משלוח, לא נעים לך, אתה מחזיר לו, נכון? עכשיו, אם אני מחזיר לו, אני קיימתי בו את המשלוח מנות. אני לא רוצה לקיים בו את המשלוח מנות. כי הוא בסדר איתי, הוא צדיק, הוא הכל בסדר. אני לא רוצה לקיים בו, אני רוצה לקיים במישהו אחר. למה? כי הוא קצת מקפיד עליי, אני רוצה שהקפד... זה המצווה. המצווה היא בבן אדם שאתה יודע, שקצת מקפיד עליך, דווקא אצלו...
מישהו מקפיד על הרב, אני מקפיד עליך, יש לו בעיה, הרב לא ייתן לו משלוח.
אתה מביא
לשכן
הזה שלא אומר לך שלום
משלוח מנות? כן, בטח.
לא.
בטח.
הוא לא אומר שלום.
לא. לא, הוא אמר לי שלום. הוא אמר לי שלום. כן. אמר לי, יום אחד אני עומד, שלום עליכם. הייתי מדבר איתם בלימוד, עמדתי ליד הבית ודיברתי עם תלמידים ככה בלימוד. לא הצלחתי להתרכז. עכשיו, אני לא רציתי, שזה היה לשון הרע, אם הייתי אומר להם, רגע, חבר'ה, ראיתם? ראיתם שהוא אמר לי שלום, זה נדיר, זה לשון הרע. אסור לדבר לשון הרע. אז פשוט הייתי בהלם לכמה דקות. אמרתי, בני בית המקדש במהרה בימינו, בניין בית המקדש במהרה בימינו, תן לו קו זכות, יכול להיות שהוא באמת בן אדם, לא יודע.
מורכז בעצמו.
מורכז בלימוד, מורכז בזבור, בסדר, לא יודע, אני לא, אף פעם מוכר. אני שולח לו משלוח מנות, כל שנה. כל שנה, אשתי, אני אומר לה, תדאגי שמקבלו משלוח מנות, בוודאי, יפה, מכובד. לא, מה, אני לא רוצה חס ושלום, אף יהודי בעולם לריב איתו. אני, הלוואי שאני אחיה בשלום, אני מתפלל על זה כל פעם, בתפילת 18. הלוואי שאחיה בשלום כל יהודי ויהודייה בעם ישראל. שלא יהיה חס ושלום שנאה, שלא קנאה ולא תחרות. בעזרת השם מנחת ושלווה. מחר ביום חמישי בשעה 5:30 קריאת שמע עולמית, קהל הקדוש מוזמן להצטרף ב5:30 קריאת שמע עולמית, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה? כן. אתה יכול לקיים באורחים שבאים אליך במצוות משלוח מנות. כן. גם לאבא, גם לגיסה, גם לחמתך. האישה יכולה לעשות לך שליח. לא לשכוח שהאישה חייבת במשלוח מנות.
אז אם אין לי מי שאני כועס עליו, או שהוא כועס עליי,
אז בוא ניתן גם מכות מחת.
ואתה מגנה את זה. עוד הרע. עוד הרע. עוד הרע. עוד הרע. עוד הרע. עוד
הרע.
כן. למה לא? כן. כן, מוטט. אתה יכול.
אם אין לי מי שזה, אז המשלוח שלי...
זה שאלה תיאורטית או מעשית?
מעשית.
אין לך אף אחד אוהב, ברוך השם? כל הכבוד השם. כל הכבוד.
מי שלא היה בסדר איתו, הרב
פרום
השם
מפרק,
זה לא...
תמצא מישהו, תמצא.
הרב, עד שחוזרים בבוקר מהבית
כנסת,
כשהאישה
שלו נתנה, משלוח מפרק לשכונה. כן. לא בסדר. לא?
הילדים נתנו לחברים שלהם.
תודה, זה נקרא, נותנים לך אצבע, אתה קופץ על כל הזה. לא מפסיק לשאול שאלות. אין שתוק אליהו. עכשיו ככה. אין שאלות, לא, לא, לא שומע, אני לא... לא, גמרנו. גם הגבר, גם האישה חייבים במצוות משלוח מנות. כלומר, משלח משלוח מנות ומתנות לאביונים. כשאתה נותן משלוח מנות, מתנות לאביונים, אתה חייב למנות את אשתך שתהיה, להיות שליח של אשתך, לתת את הכסף לרב שמחלק את הכסף, או לתת לעני בשם אשתך ובזה. אתה לא יוצא ידי חובה אם אשתך לא קיימה. אני, לבנות שלי שיהיו בריאות, מבקש מהם גם מחצית השקל, תשלמו מהכסף שלכם. אני יכול לשלם עליהם. אני רוצה להרגיל אותם במצווה הזאת, הבת שלי עבדה סייעת וזה, עשתה העברה ליבי העומר, של 30 שקל ומתנות לאביונים גם כן. למה? אני יכול לקחת 50 שקל לתת עליה, אבל את צריכה להתאמץ בשביל מצווה. כל פעם אבא, אבא, אבא איתן, היא לא מרגישה שום, אין לה הרגל בשום מצווה. לכן, אם הילדים שלך יש להם כסף,
עובדים,
איזושהי סיבה, נו אתם. תן לי מרקת 100 שקל, מתנות לאביונים, תן לי 30 שקל מחצית השקל, תן את זה לך, תן את זה לאן שצריך לתת. מה? תלוי מהמצב הכלכלי שלה. אני הייתי אומר לילד 100 שקל מתנות לאביונים, 30 שקל מחצית השקל. אתה שואל אותי, זה מה שאני הייתי אומר. תן, אל תפחד, אל תפחד. הרמב״ם, מגיל חינוך. גיל חינוך זה בחוכמתו של הילד. זה, הילד המתוק הזה, גיל חינוך. הילד המתוק הזה כבר בגיל חינוך. תראה, הוא יושב כמו מבין, מקשיב עניין, מבין עניין, הוא נקרא כבר בגיל חינוך. כולנו נקראים בגיל חינוך. טוב, זה מתנות לאביונים. אז לא לשכוח שהגברת גם כן צריכה לקיים את המצוות. גבר שולח לגבר, אישה שולחת לאישה. לא ראוי שגבר ישלח לאישה. בדיוק. יש איזו אישה אלמנה, אני מקווה שהשנה אני אזכור, שנה שעברה אני לא יודע אם זכרתי, מכל התרדות של פורים, אישה אלמנה שתהיה בריאה. שנים הייתי דואג לתת לה גם מתנות לאביונים וגם זה, שנה שעברה קצת שכחתי, השנה בלי נדר, אני אשתו של הרב משה לוי. עליו השלום. גם שמח אותה. 20 שנה בעלה נפטר בן 39. גרה לבר. ולבד, עכשיו הילדים שלה התחתנו, הם באים אליה, כן? עכשיו, אני לא נעים לי, זה לא יפה שאני אתן לה משלוח מנות. לכן אני תמיד אומר לה, אשתי הביאה לך משלוח מנות. שולח לה לידי שליח מהרבנית, אשתי שלחה את המשלוח מנות. נותן גם, שתדל גם לתת מתנות לוויונים. לשמח לב ארמנה, אלמנה. יש לה כוח גדול למעלה, בעלה צדיק גדול, יש לה כוח למעלה גדול בשמיים. מי שרוצה לשמח אותה, יגיד לה, נשלח אותו את הכתובת, שייתן לה וישמח אותה. סעודת פורים. סעודת פורים. יש עניין, יש חובה לאכול סעודת פורים. חובה לאכול סעודת פורים. האם חובה לאכול בפת או לא חובה בפת? מעיקר הדין, אין חובה בפת. לא מוזכר בשולחן ערוך שחייב לאכול פת. אבל יש ראשונים שמביאים שיש עניין לאכול פת. אני משתדל לאכול פת, בלי נדר, בגלל הזכות לברך להגיד על הניסים. יש בתפילה על הניסים. אתם יודעים שבשלוש תפילות של פורים צריך להגיד על הניסים. מי שלא אמר על הניסים, בדיעבד יצא ידי חובה. עכשיו, חשוב מאוד. סעודת פורים, מה את חצות היום? מה פתאום? כל היום. יש עניין לעשות בבוקר סעודה, אבל לא חובה, אפשר כל היום. כל היום סעודת פורים. יש עניין לאכול את הסעודה דווקא על בשר בקר. שאין שמחה, אלא בבשר ויין. מי שאוהב כמובן. מי לא אוהב? בשר בקר, סטייקים, בשר, השתבח שם עולד. בשר בקר, יש עניין שדווקא בבשר בקר, ולא בדגים ולא בבשר עוף. מי שלא אוהב, סולד מזה, קשה לו וכו', יאכל בשר עוף או דגים. אבל מי שאוהב, לכתחילה ראוי לאכול בשר בקר, לעשות סעודה על סעודת על בשר בקר. זה הסעודה. יש עניין להביא כמה אנשים, להביא מוזיקה טובה, לשיר, להלל ולשבח לבורא עולם, להודות על ניסיך ונפלאותיך ולישועותיך, שקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות, לחנך את הילדים להודות לבורא עולם, וכמובן, כמובן, כמובן, לשתות יין. רבותיי, מנהג הספרדים מדורי דורות, אני אגיד לכם את האמת, אשכנזים שיהיו בריאים, מקיימים את המצווה כפשט הגמרא. חייב איניש לביסומי, עדי לא ידע. שיהיו בריאים, משתכרים ברמה של נופלים. נופלים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. שוקרים, שותים, עד שהם נופלים, אתה רואה את כולם זרוקים והולכים לך לזה, ואנחנו לא נהגנו ככה מעולם. אנחנו נהגים כמו הרמב״ם. למה? מה העניין? לאבד את ההכרה. איזה היגיון? עד דלא ידע בן אור המן. הרמב״ם היה, מה שנקרא ספרדי, שבעומק של העניין התבונן, מה העניין? את צריך קצת, מה שנקרא, לאבד ראש. אומר הרמב״ם, ישתה, וזה ככה אנחנו נוהגים, ככה אני נוהג. ישתה יותר מכדי לימודו. ישתה יותר מכדי לימודו, יותר ממה שאתה רגיל. כלומר, אני למשל לא רגיל לשתות יין. אני שותה שתי כוסות יין, יין יבש. לא, זה לא המון בשבילי, זה בסדר. בסעודה, אחרי האוכל, בסעודה. במהלך היום, לחיים קצת, לחיים, 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 לחיים. ובסעודה, לא להפריע לי באמצע שאני מדבר, זה לא יפה. זה לא דרך ארץ. אני שותה שתי כוסות יין, שותה שתי כוסות יין בסעודה, באמצע האוכל, מאבד קצת מה שנקרא ווין-ווין, קטן, שם ראש, נרדם 10 דקות, בזה קיימתי מצוות, חייב איניש לבסומי, עד לא ידע, בנאור אמן לברוך מרדכי. הרמב״ם אומר, וככה ספרדים נהגו. לא להשתולל, לא להשתכר, יש מחלוקת בפוסקים, בין מרן להרמה, לא לחלק סיגריות, נזק בלתי הפיך קרה לי מהפורים הזה. לצערי הרב, נזק בלתי הפיך. מאז שאני ילד, הייתי חולם ומצפה ומייחל לרגע של פורים, היה אצלנו טרנד בישיבה. אני אנומך הילד בגיל 7-8. היו מעשנים סיגריות בפורים ליד הרבנים. פוף, עושים לו ככה לפנים. היה מותר. היינו הולכים, קונים סיגריות. אני זוכר שלא הייתי מגיע לדלפק של הסיגריות, של המוכר. ברודווי, אירופה, טיים, נובלס, כל הסיגריות האלה. היינו קונים סיגריות, ומאז, בעוונות הרבים, עד שהפסקתי לעשן, מאז המחלה הזאת שמחלקים סיגריות. מונטנה, כן, מונטנה. אז ברור, אז אוי ואבוי למי שמרגיל את הילדים שלו לעשן בפורים. זה נזק נורא והיום. לא זה ולא שום דבר. טוב. זה פחות או יותר הלכות פורים, והדבר, כל הגמרא אומרת, תפילת מנחה לעשות מוקדם. אנחנו עושים בשעה 1 תפילת מנחה. למה? כי אם אתה תאכל סעודה ואחרי תבוא להתפלל, יהיו הרבה אנשים שיכורים שלא יכולו להתפלל. לכן תפילת מנחה עושים מוקדם. תפילת מנחה מוקדמת, שעה 1, 12:30, תפילת מנחה ויאללה. לא, זה כבר שעון קיץ יהיה, לא? לא, לא יהיה שעון קיץ, לא יהיה שעון קיץ. שעון חורף. מתפילת מנחה, הולכים לסעודה, שמחים. כל הפושט יד בפורים נותנים לו, רבותיי. בפורים, זה נגמר לי הזמן, נשמות שלי. תראו כמה ביקשתי מכם, השאלות האלה עוצרות לי את השיעור, ואני לא מספיק לסיים את השיעור. שקט. כל הפושט יד בפורים, אין מדקדקים, נותנים לו. מה זה כל הפושט יד בפורים? הלכה חשובה. כל השנה כולה, מישהו פושט יד, תבקש ממך צדקה, אתה יכול לשאול אותו, תביא לי איזה חשבון בנק. תביא לי שאתה עני. אם הוא עני, תן לו. לא עני, אל תיתן לו. זה כל השנה כולה. אבל בפורים, כל הפושט יד נותנים לו. אפילו גוי. אפילו גוי. כן. אפילו גוי. אפילו אם הוא, לא משנה, פושט יד, בקש צדקה, תן לו. לא, בפורים לא. פושט יד תן לו. אמרתי בלי שאלות. כל הפושט יד בפורים נותנים לו. עכשיו, זה, תקפידו, מי שבא לבני ברק, מי שפתח תקווה אולי לא תרגישו את זה, אולי באזורים החרדים. בבני ברק, זה טירוף. מי שנכנס לבני ברק, אתה רק נכנס, כולם פושטים לך יד, צדקה, 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 קופצים על האוטו גם. אז אני מכין לעצמי בכיס כמה חבילות של כמה מאות שקלים בעשרות אגורות, עשרות שקלים, סליחה, בחמישה שקלים. חמישה שקלים זה יפה לילד קטן, 10 שקלים לקצת יותר מבוגר, אם זה בן אדם יותר גדול, אז זה שטר. משתדל, אבל כל אחד שבא, אני יודע, כל אחד שבא, אני משתדל לתת לו. למה? בלי נדר. כל הפושט יד בפורים נותנים לו, שכשם שאני נתתי לכל מי שפשט יד בפניי, כך כשאני פושט יד לפני השם יתברך, הוא ייתן לי. ובעזרת השם איתי בן רחל ודורון ישי בן רחל עסקו בזיווגים הגונים, לשון הרע. מרדכי אמן, עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, לכל מדינות מלכותיך. התיקון שלו היה, מכלך עלינו שאנחנו מפוזרים, מפורדים, מלכלכים אחד על השני. מה התיקון של עם ישראל יהיה? שאנחנו עם אחד, אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, נותנים אחד לשני, וזה משלוח מנות. כולם באים, נותנים, מפנקים, מתנות לאביונים, בן פורת יוסף. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם פורים שמח, ייתן לכם ברכה והצלחה.